טוב, סוגיית פיקוח נפש בשבת, סוגיה גדולה מאוד, שההגדרות שלה הן הגדרות מסובכות. רוצה לומר, כל חולה שמגיע לחדר מיון בבית חולים, מצבו הרפואי שונה מחברו. אי אפשר לעשות דוגמת לכל הדברים כולם. עכשיו, יש כמה סוגיות שהן סוגיות על. לדוגמה, סוגיה שלא ניכנס אליה כרגע, היא האם שבת שנמצאת בסיטואציה של פיקוח נפש, האם שבת הותרה או שבת זו דחויה. אני חושב שעסקתם בזה, לדוגמה הראש, גם הרשב"א בתשובותיו ועוד, עוסקים בסוגיה, מה קורה כשיהודי הרופא אומר הוא חייב לאכול בשר. תרופה שלו לאור מצבו הרפואי, יש בו חיוב דאורייתא של לאכול בשר. עכשיו יש לפנינו בשר נבלה, אם הוא אוכל אותו, איסור. עכשיו השאלה האם בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה של פיקוח נפש, העניין הוא רחב, ועכשיו מותר לשחוט לו בשר שיוכל קשר, למה שיוכל נבלה, נכון? האם אתה אומר שבת הותרה או שבת דחויה, ויש לזה מחלוקות מאוד מאוד גדולות, דיונים מאוד מאוד גדולים בפוסקים, בשולחן ערוך, ברמב״ם, זה סוגיית על שנמצאת מלמעלה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, לאו דווקא מהתחום הצבאי, אלא עד איפה מרחיבים, אם בכלל, את ההגדרות של חולה שזקוק לטיפול בפיקוח נפש. אתן לכם דוגמה. הקדמה והטכנולוגיה והעולם החדש הביא לנו גם מושגים חדשים, גם כלים חדשים וגם תפקידים חדשים. הרבה פעמים אני חושב לעצמי מהרר סיטואציה דמיונית, אם היה קם יהודי שחי לפני 150 שנה, היה פתאום קם לתחייה ונכנס אלינו פה לחדר או פוגש אנשים ברחוב. והיה שואל אנשים, מה אתה עובד? אחד היום אומר לו, אני עובד בהייטק. ואחד אומר לו, אני מהנדס תוכנה. אחד אומר לו, אני טכנאי סלולר. ואחד אומר לו, אני מהנדס תעשייה וניהול. לדעתי, הוא לא היה מבין אף אחד במה הוא עובד. מצד שני, אולי הדור שלכם כבר פחות, אבל עד לא לפני הרבה שנים, היית הולך ברחוב והיית רואה חנות שכתוב עליה חיית. והיית רואה חנות שכתוב עליה סנדלה, לא לפני 500 שנה, לא מזמן. והיית חנות שכתוב עליה שען. נכון? ראיתם פעם שען? פעם זה היה חנות, כל חנות שלישית הייתה שען. זאת אומרת, יש תפקידים שנולדו עם השנים. והשאלה, האם גם הם נכנסים לגדר של פיקוח נפש? אני אתן דוגמה. חס ושלום, כן, אני אתן סתם דוגמה בשביל לסבר את האוזן מעולם שאתם מכירים. חס ושלום, נופלת רקטה בסדרות. חס ושלום. וראש העיר, או מי שאחראי מטעמו, לא משנה, מבקש בשבת בבוקר, מהצוות הפסיכולוגי של חוסן, לנסוע למקום נפילת הרקטה. פסיכולוג שמגיע למקום אירוע, ונגיד יושב ומדבר עם ילדים, זה פיקוח נפש? איך מגדירים? איך מגדירים? אגב, בוא נשאל אחרת. אם עכשיו שבת בבוקר שעה 10, והפסיכולוג יושב עם הילדים, שבת יוצאת בשש בערב, הוא מחכה 8 שעות ואז יושב עם הילדים. יש איזה שינוי דרמטי? אגב, 2000 שנה, איך אבותינו הסתדרו בלי... עכשיו זה אפשר גם לשאול גם בלי חדר ניתוח, ובלי אינפוזיה, ובלי אנטיביוטיקה, אז זה לא דוגמה... אז בואו נשאל את השאלה אחרת. ראש העיר מבקש מהעובדות הסוציאליות לצאת למקום נפילת הרקטה. זה גם פיקוח נפש?
לנו יותר דבר, כשאנחנו יוצאים בתור צחש.
עכשיו אני לא יודע מה תפקידם, בתור מה?
לקנוע פוסט טראומה, זה...
איזה מיד אחר,
אבל עם פלאפונים וכאלה...
זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים להגדיר האם מצב נפשי יש בו פיקוח נפש. בואו נתכם דוגמה שלישית, מעולם שאתם פחות מכירים כרגע, אבל בעזרת השם כולכם תכירו, לא יודע אם בדיוק בסיטואציה הזאת, יש היום תפקיד שהולך וצובר תאוצה, שקוראים לו דולה. שמעתם פעם על דולה?
כן.
מה זה דולה?
מי שלא יולד, יש מי שמגיע אותה.
תומכת לידה. תומכת לידה. מה בדיוק היא עושה, אני לא יודע להגדיר, אבל היא מלווה את היולדת לאורך חודשי ההיריון, והיא מלמדת אותה איך עוברים את הלידה בקלות, ואיך זה, אגב, מחקרים מראים שהנוכחות של דולה מורידה ניתוחים קיסריים, לדוגמה. לא, כל מיני... עכשיו היולדת, שבת בבוקר צריכה לנסוע לחדר לידה, והיא מבקשת שתבוא איתה הדולה שלה. עכשיו, הדולה גרה בגרעין התורני בסדרות. האם הדולה לוקחת אוטו ונוסעת, אתה שואל, בית חולים סורוקה? שאלה, איך אתה מגדיר? אז בואו ננסה לראות, בסדר? אוקיי, אז אני רק רוצה לתת לכם... במילים אחרות, עד איפה אני מותח את הקו של פיקוח נפש? מה מותר בגדר הזה? אז בואו נראה. יש משנה במסכת שבת בדף קוף חף ח' עמוד ב', אני מקווה שאתם רואים את זה שם למעלה, שהאישה שעומדת ללדת בשבת, אומרת המשנה, ומיילדים את האישה בשבת וקוראים לה חכמה ממקום למקום. מה זה חכמה?
מיילדת.
כן, מיילדת זה, למדנו כן כבר בספר בראשית, ואתה אומר לה, מיילדת אל תראי כי גם זה לך, בן. ושפרה ופועה, יש אגב מאחרונים שמדייקים, שהיו שני תפקידים של מיילדות, אחת אחראית על האימא, ואחת אחראית על התינוק, וכו' וכו'. עכשיו, קוראים לה חכמה ממקום למקום, מה זה אומר? מה אומרת המשנה?
מביאים לה, שימו לה מיילדת, מכאן לכאן.
ומה החידוש, כאילו, איזה איסור עושים פה?
רוצה
אם זה באותה רשות? אם היא לא מטלטלת כלום? תחומין. תחומין, יפה. אז ברקע הדברים, לא מעבירים כרגע שיעור על איסור תחומין, רק שתדעו, הוספתי את זה פה אתמול בלילה ככה, שיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. ובעקבות זה, מחלוקת בפוסקים, האם איסור תחומין הוא דאורייתא או דרבנן. הירושלמי לדומה לפחות כותב ש-12 מיל זה דאורייתא. במקור השלישי פחות או יותר, הירושלמי מביא את דעתו של רב שמעון, ש-12 מיל דאורייתא, בבבלי משמע שאיסור תחומין הוא דרבנן. יש עוד הרבה, נכון, הרבה שיטות. הרמב״ם משמע שזה איסור דאורייתא לפחות מ-12 מיל, אפשר להיות רמב״ם, בהלכות שבת בפרק כ"ז, הלכה א', היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה, שנאמר על יצא איש במקומו, מקום זה תחום העיר ולא נתן שמי, וחכמים העתיקו תחום זה ל-12 מיל, כך אמר למשה, דברי סופרים, 2,000 אמה. אפשר להיות שערוך השולחן, פוסק, אפשר להיות בשורה האחרונה שלו, דעת רוב הפוסקים, שאין שום עיקר מתחום מדאורייתא. למה אני אומר לכם את זה? המשנה הזאת, או שהיא עוסקת באיסור דרבנן ומתירה אותו, או באיסור דאורייתא, שנפקא מינה מאוד מאוד גדולה. אבל ענייננו, אם נחזור רגע למשנה, אז המשנה אומרת, קוראים לה חכמה ממקום למקום, מתירים לה איסור תחומין, או שזה דאורייתא או שזה דרבנן. ואז מוסיפה המשנה משפט שלכאורה מיותר לחלוטין. כי הרי ברגע זה אמרנו שמותר לחלל שבת, לפחות מדרבנן, לדעת רוב הפוסקים מדאורייתא, כדי לילד אישה בשבת, נכון? ואז מוסיפה המשנה 4 מילים שלא ברור מה היא רוצה להגיד בהם. ומחללים עליה את השבת. הבנו, חברים, אנחנו מבינים כשאומרים לנו, נכון? אמרו לנו מותר לילד אישה בשבת, הבנו. כתוב, אפילו מביאים חכמה ממקום למקום. ואז פתאום מוסיפה המשנה 4 מילים, מחללים עליה את השבת. כן, למרות שדרבנן ודאורייתא זה המחלוקת על זה. אבל נגיד שזה דאורייתא. אין סב. למי שאומר שתחום את דאורייתא.
יש עוד אדם שיכול לחלל בשבת בשביל...
מי?
בשביל, לא יודע, בעלה...
איפה זה כתוב במשנה?
חללים עליה.
עליה, נו, מה? כתוב בעלה?
לא בשבילה,
עליה. את השאלה הזאת לא אני שואל, שואל את הגמרא. שואל את הגמרא, מיילדין את האישה, מיכדיתנה למיילדין את האישה וכל החכמה, כתבתם, מיילדים את האישה. מחללים עליה את השבת לעטויי מאי. מה את המשנה רוצה ללמד אותי כשכתוב מחללים עליה את השבת? הבנו שמיילדים את האישה בשבת. לעטוי יהד איתנו רבנן, יש ברייתא, אם הייתה צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר. רוצה לומר, באה הגמרא וטוענת, שאם המדובר בלידה בליל שבת, צריך לזכור, תקופת חז"ל, ליל שבת לא נראה כמו אצלנו. ליל שבת אין חשמל. יש קצת נרות בבית. וכשהנרות אגב קווים, מה עושים?
הולכים לישון.
לא רק זה, המשנה בתחילת פרק ראשון של מסכת שבת אומרת, אין קורין לאור הנר. רוצה לומר, רוצים לעשות טיש בישיבת שדרות של לפני 2,000 שנה, בליל שבת, אי אפשר אם רוצים ללמוד לאור הנר, אי אפשר. אי אפשר. אבל אומרת הגמרא, מדובר במשנה שהיולדת יולדת בליל שבת, ואז החברה שלה מדליקה לנר. כדי שהמיילדת יהיה לה אור. שואלת הגמרא, אמר מרים הייתה צריכה לנך עבודה, פשיטה. כאילו, מה החידוש? הבנו, מיילדים את האישה בשבת, סימן שמותר להדליק גם את הנר. מה, מה החידוש? אומרת הגמרא, חידוש, לא, צריכה, בסומה. מי סומה?
היולדת.
מי?
היולדת.
זאת אומרת, מדובר באישה, לא עלינו, שלא רואה. ואז החברה שלה מדליקה את הנר. אומרת לה, מיילדת, לא צריך, אני מסתדרת. ובכל זאת, למרות שהמיילדת לא צריכה נר, אלא מי צריכה נר? היולדת. אבל היא לא רואה, אבל זה מרגיע אותה. היא מרגיעה אותה. אומרת הגמרא, החידוש הוא שמותר להדליק את הנר, אפילו אם המיילדת אומרת לא צריך או לא חייבים, והיולדת עיוורת. אז למה מדליקים את הנר? חידוש גדול. שואלת הגמרא, מה עוד תימא כיוון דלא חזי אסור? הייתי חושב, בגלל שהיולדת בכל מקרה לא רואה, אז מה זה משנה? אומרת הגמרא, עטובי מיתווה דעתה. זה מרגיע את היולדת. ופה יש חידוש גדול בגמרא. המצב הנפשי של היולדת, הוא נכנס תחת הגדר של פיקוח נפש. והיא אומרת, היא כמידי, אם חס ושלום תהיה איזו הסתבכות בלידה, חז יחברת, המיילדת תראה, ועבדה לי והיא תעשה לי אותו. יש פה חידוש גדול, שהמצב הנפשי דולה, יכול להיות, דולה, יש לו משמעות בפיקוח נפש. אגב, שואל המגן אברהם, המגן אברהם, אחד מחשובי הפרשנים על השולחן ערוך. אתם יודעים שעל השולחן ערוך יש ארבעה חלקים, נכון? זה אני לא מוכן לסלוחים לאף אחד שום דבר. אור החיים, חושן משפט, יורה דעה ואבן העזה. על כל אחד מהחלקים יש פרשנים אחרים. זה לא אותם פרשנים על כל השולחן ערוך. ובאור החיים יש תז ומגן אברהם, רבי אברהם גומבינר, ככה קוראים לו. שואל המגן אברהם, קושייה האמת, קושייה חזקה. בדיוק, האמת אולי לא נעים להגיד את זה. לא נעים, אבל אומר המגן אברהם, הרי מדובר ביולדת עיוורת. היא עכשיו נמצאת באמצע לידה, ביום שישי בלילה, אומרת, תדליקו נר. תגידו לה.
הדלקנו.
הדלקנו. מה אתם אומרים על הקושייה של המגן אברהם? עכשיו קצת לא נעים, כאילו מה, מדבר שקר זה בסדר? בסדר, לא נקרא את הפלפול הזה. בסדר. בסדר. אז אומר המגן אברהם, תגידו לה שהדלקנו. נותן המגן אברהם שני תירוצים. אומר המגן אברהם, קודם כל מדובר ביולדת מאוד מתוחכמת. היא עיוורת. והיא אומרת, תדליקו לי את הנר. אומר לה, כן, כן, הדלקנו. אה, באמת? כמה זה? כמה זה? עשה לה מבחנים. שימו לב במגן אברהם. וקשה, יאמרו בפניה שידליקו ותתיישב דעתה. אפשר, די מכל מקום, היא רואה מראה נר. יכול להיות שהיא מה שנקרא כבדת ראייה. היא מבדילה בין אור לחושך. או תוכל לנסות להראות להם אצבע או שתיים, אם ידעו. מכל מקום צריך עיון. בסדר? מדובר ביולדת מתוחכמת. אבל מה למדנו מדברי הגמרא? שמצב נפשי יש לו משמעות הלכתית. יכול להיות אגב, אני כל רגע קופץ לדוגמאות הראשונות, שלהביא פסיכולוגים ממרכז חוסן, יש לו משמעות של פיקוח נפש. כי המצב הנפשי של הבן אדם, יש לו משמעות. כן.
אבל אפשר להגיד שביולדת זה עכשיו או לעולם לא, אי אפשר אחר כך. אבל במרכז חוסן, אולי כן...
אחר כך. אז תגיד, יכול להיות שכיוונת לדעת תוספות. יכול להיות שכיוונת לדעת תוספות. כי התוספות כותב, מקווה שרואים את זה, נשים אותו בראש הדף, אומר התוספות, סליחה, יש מקומות אחרים בגמרא שלא התירו להתחשב במצב הנפשי. יש כמה דוגמאות, תוספות מביא אחת. אומר התוספות, אף על גב שבגמרא במסכת יומא, אמר חולה אין מאכילין אותו ביום הכיפורים, אלא על פי מומחה. והאחה אצלנו, שריה משום מיטוב הדעתה. גם שם תגיד שהחולה במצב לא טוב, אם לא תיתן לו לאכול, לא יהיה רגוע. אתם מכירים את החבר'ה לקראת נעילה, כבר חולמים על הסטייק? מכירים את המצב הזה? ואם יש כאלה שהמשנה קוראת זה במסכת יומא, אחזו בולמוס. את תצלם רגע, הרבה פעמים אני אומר, כי מי שהכיר את הישמעאלים 25 שנה עבדתי איתם, הם ברמדאן צמים 30 יום, והולכים לעבודה בבניין בקיץ, עריות. אצל היהודים אתה נחס בתשעה באב לפני מנחה, אחרי צהריים, אתה מסתכל על הציבור, כל אחד, זה מפה בא הביטוי, פרצוף של...
תשעה באב. אולי הם לא צמים באמת,
אה? תחזור לצל, אתה תמחק את זה אחרי זה מה... אחרי זה כל הציבור יראה את ההערה שלי, חלילה אני מוציא לעזה לישראל, חלילה. כן. נכון? אז שואל תוספות, אם המצב הנפשי יש לו משמעות, תעשה אותו על כל המגרש. אומר תוספות כמו שאתה אומר, יש חילוק. יש חילוק, זה לא אותו דבר. אומר התוספות, היינו שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי פחד שתתפחד, שמה ינזרים, ממה שהסתכן החולה ברעב. במילים אחרות, לא כל סיטואציה של פיקוח נפש יש לה משמעות על המצב הנפשי. יולדת זה משהו מיוחד. משהו מיוחד. ובכל זאת, אנחנו נראה פוסקים שהתירו לכל אורך המגרש. לדוגמה, הרדבז. מכירים את הרדבז? מה שמו? מתי הוא חי?
מצרים.
יפה. לפני 500 שנה במצרים, היה רבה של מצרים, רבו של הארי הקדוש. רבו של הארי הקדוש, הוא למעשה מאחרוני הראשונים וראשוני האחרונים. מה קו התפר אגב? עד מתי הראשונים? למה? אז קודם כל אין הסבר מדעי ברור. אבל בגדול, כשנכתב השולחן ערוך, באותה תקופה היה יהודי חשוב מאוד באירופה, בפולין, שגם רצה לכתוב שולחן ערוך, קראו לו רבי משה איסרליש. הרמה. והוא ראה שהבית יוסף כבר כתב. אז אמר, אני לא אכתוב חדש, אני פשוט על השולחן שלו אפרוס מפה. וזה נקרא הגהות של הרמה. ואז יש ספר שהתקבל להלכה גם על האשכנזים וגם על הספרדים. ומאז רוב הספרות שנכתבה היא על בסיס השולחן ערוך. פחות או יותר מתקופת השולחן ערוך והלאה, משנת 1500 למניינם, אחרונים. לפניהם, ראשונים. אז הרדבז הוא איפשהו בתפר. אז הרדב"ג מביא את דברי רבנו תם, שהתיר אפילו שאין החולה סבור למות. כל זמן בזמן שהוא אומר צריך אני לתרופה פלונית, ואם לא תביאו לו אותה אני אמות, אפילו הרופא אומר אין צריך, מחללים. חידוש גדול. העניין של פיקוח נפש מורחב מאוד לרבנו תם. סובייקטיבי, כל אחד לפי דעתו. מה הראיה של הרדבז ורבינו תם? יולדת, שיולדת שבה תתערב דעתה. ולכן נשאל רבו שפיינשטיין, משה פיינשטיין מחשובי הפוסקים בארצות הברית, נפטר לפני 40 שנה בערך, שואל יולדת רוצה לנסוע לבית חולים, מביאים לה טקסי. היא אומרת אני רוצה שיבוא איתי בטקסי אמא שלי, אח שלי ודוד שלי. או בואו ניקח את לשונו של משה פיינשטיין, אישה צריכה לנסוע בטקסי להוספיטל כדי ללד, היא רוצה שגם הבעל או אמא שלה ייסעו איתה. יש לה בזה יטוב ודעתה. האם יש לה להתיר כמו הדלקת הנר, למרות שבעצם זה רק משהו בדבר דעתה? אומר משה פיינשטיין, על פניו...
עוד אנשים, לא?
עוד אנשים, כן, על פניו. אגב, לכאורה, זה לא כתוב. יולדת באמצע לידה, אומרת חבר'ה, אני חייבת לשמוע מוצרט. בטהובן. אתם יודעים למה לא... עומר אדם. בסדר, לא... ניקח דוגמת בטהובן. עונה רמושה פיינשטיין, השבתי, לכאורה לא דומה להתם. דרך כל אדם להתפחד שהם לא יראו מה שצריכה. דף המיילדת אומר שבקיעה גם בלי נר. רשאית לא להאמין לה. מכל מקום לדינה. כיוון שמצינו ביולדת שעלולה להסתכן מחמת פחד, מי הוא שיכול לסמוך על חילוקים בחשש פיקוח נפש. תראו, זו אמירה גדולה של משה פיינשטיין. אומר משה פיינשטיין, גם במצב נפשי, מאחר והסיטואציה היא סיטואציה של פיקוח נפש, ויש הרבה דיונים ומחלוקות, מי זה זה שמעז להקל בפיקוח נפש? אתה רוצה להחמיר, תאכל רק בשר חלק. אתה רוצה להחמיר, תאכל רק מצה שמורה משעת קצירה. אתה רוצה להחמיר, תלך רק עם ציצית צמר. אבל אם אתה רוצה להחמיר בפיקוח נפש, לא זה התחום. בסדר? ולכן אומר משה פיינשטיין, כיוון שמצינו ביולי עלולה להסתכן, מי הוא שיכול לסמוך על חילוקים בחשש של פיקוח נפש, ולכן אם היא אומרת שמתפחדת, גם אחרי שמסבירים לה שאין מה לפחד לנסוע בעצמה, יש בזה חשש של פיקוח נפש, וצריך הבעל או האימא לנסוע איתה. ותראו לכם שהפוסקים מתלבטים בעניין הזה, שזה דיוני בשבט הלוי, הרב ווסנר ועוד ועוד ועוד, אבל הן לכם התלבטות של הגמרא, האם לוקחים מצב נפשי ומרחיבים אותו א' ליולדת, ב' לדעת רבינו תם והרדב"ז לתחומים נוספים, כי בפיקוח נפש לא משחקים. ולכן יש מי שמתירים, אני לא אומר אתר הגובה רפת, אבל אם תרצו אני יכול להביא לכם מקורות, של עובד סוציאלי ופסיכולוג ודולה, יש שמתירים להם לנסוע בשבת. יש שאוסרים אגב, יש על זה מחלוקת, אבל יש כאלה שבאים ואומרים בואו נרחיב את המרחב הסיטואציה, סיטואציה של פיקוח נפש. אגב לא עלינו, זה תמיד במקרה לא נעים, היה לא עלינו לפני הרבה שנים, פיגוע ביישוב נווה צוף. לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, שהמשפחה התחבאה למעלה והמחבל דקר למטה, ואני חושב שזה בפיגוע הזה, נדמה לי, באו הרבנים, מאחר שהיו שם ילדים קטנים, וההורים נפגעו, לא זוכר בדיוק מה הסיטואציה, ושלחו אוטו לפתח תקווה בשבת, להביא את הסבא וסבתא, כדי שהילד יהיה עם אנשים שהוא מכיר, זאת אומרת, יש 1001 דוגמאות. רק המסר שעולה פה מהנקודה הזאת, שלפעמים הסוגיה של פיקוח נפש היא קצת יותר רחבה מהמקרה הספציפי עצמו. גם במצב הנפשי יש לו משמעות. והנקודה השנייה, האמירה של משה פיינשטיין, שיש לכם מחלוקת, במקרה של יש ספק, אין ספק. עכשיו, אני לא פוסק פה הלכות. לא מכריע כמובן, לא... אני רוצה לתת לכם דוגמה להתלבטות של הפוסקים, עד איפה אתה מותח את החבל. עד איפה אתה מגדיר את הנושא הזה של פיקוח נפש. כן. על פניו, אתה רואה שהיא טוב ודעתה, לדוגמה נר. אם היא עיוורת, באמת עיוורת לגמרי, אז אין לזה שום משמעות. אז למה מדליקים את הנר? כי זה עוזר לה. עכשיו, אז עזוב את הנר, היא מבקשת לשמוע מוזיקה. לכאורה, מה ההבדל? פשוט בתקופתה היה נר. זה נראה לי כל דבר שמרגיע אותה. זאת אומרת, אגב, גם בהלכות יום כיפור, יש עוברה שהעריכה, אתה רואה שהיא נכנסת למצב של... אז מאכילים אותה. זאת אומרת, אתה רואה שלפעמים... מצבים נפשיים עלולים להידרדר ולהידרדר. אגב, ברפואה ברור לכם שיש השפעה על המצב הנפשי, על המצב הרפואי. עכשיו, יש מחלות שהם, אתה יודע, אבל יש הרבה דברים. ולכן, אגב, מי שקם בבוקר מבסוט וטוב, עם אנרגיות, יודע להתמודד הרבה יותר טוב גם עם אתגרים רפואיים. בוקר טוב זה לא ברכה. בוקר טוב זו החלטה. אם קמת בבוקר והחלטת שהבוקר טוב, תגלה להפתעתך שהבוקר אכן טוב. ואם מישהו קם, מה שנקרא, הוא מרחיב את הגדר של שביזות יום א', והוא מחמיר, יש לו גם שביזות יום ב', אז ככה יהיה היום שלו. ולכן אתם רואים פה יש משמעות כבר בחז"ל וגם בעולם, זה נקרא פסיכוסומטי. יש השפעה של המצב הנפשי על המצב הרפואי, על המצב הפיזי. עוד שאלות. בכבוד. שוב, לא פסקתי הלכות. אתה רוצה לחבות את זה או ש... אולי בלי המצלמה הרגישו יותר חופשי לשאול שאלות.
איך זה... איך פיקוח נפש על דברים נפשיים בצבא קורה?
בשבתות? 1001 דוגמאות. אתן לך דוגמה. סיפרתי לכם אותה כבר. הייתי ב... יכולתי להביא לכם מיליון דוגמאות, האמת. ישבתי בחפק, באיזשהו מבצע. בסדר? וסיפרת לכם, זה מתקן שיש 1000 דלתות, כל דלת יש לך פה טאג, אתה לא... עם זמזם כזה, אתה שם את הטאג ליד הדלת, דלת נפתחת. ובא לי בשבת בבוקר לאכול פיסטוק. יש בחוץ שולחן עם פריסה, אתם יודעים, במבצעים עושים פריסה בחוץ, פיסטוקים, בא לי פיסטוקים. עכשיו, זה חוזר קודם כל לשאלה העקרונית, האם שבת הותרה או דחויה? וב' צריך כל הזמן להיות ישר עם עצמנו, מה נכנס לגדר של פיקוח נפש, או מה באמת, כאילו, מישהו רוצה לשחק טטריס בטלפון, או לא, אני לא יודע מה משחקים היום. בסדר, טטריס זה מימי עבר. זאת אומרת, יש גם גבול מה... אבל באופן עקרוני, פיקוח נפש, אתה רואה איזה מקום... אספר לכם סתם כקוריוז, עוד פעם, אתה לא מצלם, נכון?
גם את זה וזהו.